עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שוב שלום לכם, ערב טוב, השעה השנייה המהדורה המרכזית בכל חי. עורכת הראשית אסתי פלד, הטכנאי אורי כהן, ועל הקו כתבנו צבי טסלר. שלום, ערב טוב צבי.
שלום, ערב טוב אבי.
אז אחרי סגר בביתר, אני מבין שהממשלה שוקלת להמשיך עם הצעד הזה לערים נוספות, בני ברק, אשדוד, אולי גם שכונות בירושלים, אבל שום דבר עדיין לא ברור ולא סגור.
נכון, ועדת השרים לענייני קורונה, אם תתכנס הערב ותקבל החלטה האם להטיל ובאיזה היקפים סגר, האם מספיק שכונות מסוימות, כמו שראינו באשדוד, יכול להיות שזה יתרחב לשכונות נוספות באשדוד, שכונות אדומות, או להטיל סגרים כלליים על ערים. בין היתר מדובר על מודיעין עילית, שהיא מוקד תחלואה גבוה בימים האחרונים, גם שיעור תחלואה גבוה וגם קצב תחלואה גבוה, ובעיקר שיעור החולים מסך הבדיקות הוא יחסית גבוה מאוד. גם העיר רמנה, שכבר סומנה לפני שבוע על ידי המלל כמוקד מרכזי ליד לוד, ובשבוע האחרון ממשיך להיות קצב תחלואה גבוה, בית שמש, לפחות שכונות מסוימות בבית שמש, לוד, הסגר שהיה ויכול להיות שצריך להרחיב אותו, שכונות בירושלים, העיר קריית מלאכי, שהיא מופיעה כאחד המקומות עם שיעורי הדבקה וקצב הדבקה הגבוהים בישראל, גם בני ברק שוב על הפרק, וכאמור אשדוד ורעננה אלו יישובים שבין היתר ידירנו בהמלצה של המלל להטיל בהם. אחד מהדברים שילקחו בחשבון, חלק מהשיקולים, זה גם האם, עד כמה זה ישבש חיים של הרבה מאוד אנשים, ככל שזה משבש חיים של הרבה אנשים ינסו לצמצם את הסגר לאזורים תחומים יותר, וגם מה מידת שיתוף הפעולה של הרשויות המקומיות, גם בהתאם לחוק שהתקבל, מחויבים, הממשלה מחויבת לפני שהיא מקבלת החלטה להיוועץ, היא לא חייבת לקבל את עמדת הרשות המקומית, אבל היא כן חייבת להיוועץ איתם, ולקחת בחשבון את השיקולים עד כמה הרשות המקומית פועלת, ועד כמה נדרש צעדים מבחוץ כדי להטיל סגר, כדי לעצור את קצב ההדבקה, כי אנחנו מדברים על קצב מאוד מאוד גבוה, ביממה האחרונה מספר החולים במצב קשה זינק ביותר ב-24, זה מספר גבוה מאוד, אנחנו מחזיר אותנו לימי אזור פסח, מבחינת העוצמה של גם המספרים של הנדבקים וגם מספרים של הנפטרים, גם המספרים של אנשים במצב קשה, וכל זה בעצם מחייב שורה של צעדים כדי לנסות ולבלום, אחרי מה שכבר נכנס לתוקף הסגירה של האולמות, של גני האירועים, של הצמצום של המסעדות וצמצום ההתקהלויות בין היתר גם בבתי כנסת, מחר בתחבורה הציבורית התפוסה תהיה עד 50%, כ-30 נוסעים באוטובוסים רגילים, ב-50 באוטובוס מפרקי, והשינוי יהיה שבניגוד להחלטת הממשלה שהייתה השבוע, לא הנסיעה אמנם תהיה עם חלונות פתוחים כשזה מתאפשר, אבל עם מזגן ולא בלי מזגן כפי שהוקלט לפני כן, אומרת השרה רגב, יהיה קשה, יהיה עמוס, אבל אין ברירה, חייבים לדלל את מספר האנשים באוטובוסים כדי לנסות ולבלום את הקצב המהיר של העלייה בתחלואה.
כן, רק נאמר עוד מילה, שהערב ראש הממשלה ושר האוצר היו אמורים להציג את חבילת הסיוע למשק, תוכנית לעצמאים ולסחירים, אבל לפני זמן קצר פורסם שזה נדחה, גם זה נדחה. ואלו הם מהפרטים, משיבת קבינט קורונה תהיה הערב, אתה יודע?
ועדת השרים, כן.
ועדת השרים, אתה אומר, אוקיי.
ועדת השרים לענייני קורונה.
ושם, כמו שאתה אומר, יעלה לדיון גם הנושא הזה, כאשר לא ברור מה ההחלטות שהתקבלו. ואנחנו נמתין ונדווח. צבי טסלר, כתבנו, תודה רבה לך.
תודה, ערב טוב.
ערב טוב. קודם כל, תוך כדי שאנחנו ככה מדברים, הנתונים, כשאנחנו מדברים על 1,320 חולים ביממה האחרונה, לא מותקן עדיין לשעה הזו, עוד מעט נקבל עדכונים נכונים ומדויקים לשעה האחרונה, ואנחנו רואים באמת תחלואה מאוד גדולה, מספרים שכל יום שוברים את השיאים. נכון לעכשיו, מאתמול, סיכום של 4 שעות, 1,348 מאומתים חדשים מאתמול, הנה זה כבר המעודכן. 28,143 תוצאות בדיקות שהתקבלו אתמול. היום, נכון לעכשיו, 14,500 חולים פעילים, 39 מונשמים, 113 חולים שמצבם קשה. אלו בהמשך כאמור לנתונים שאמר כאן צבי טסלר. עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם דוקטור שפיר בוטנר, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב.
מנהל בית הספר לפרמדיקים של מגן דוד אדום, בעיקר מלאכת בדיקות הקורונה מוטלת עכשיו על אנשי מגן דוד, ואני רוצה לדבר איתך על כל מערך ההדרכה סביב הסיפור הזה, בעיקר סביב השאלה האם יש, נקרא לזה, בדיקות קורונה שיוצאות שלילי או חיובי, לא בלי קשר לנגיף, אלא יותר קשור למי ביצע את הבדיקה, מי נטל את הדגימה. זאת שאלה נכונה במקומה?
זאת שאלה נכונה, אבל חייבים להוסיף לה עוד חלק. ולמה אני מתכוון? תוצאות לבדיקת קורונה, כמובן, קודם כל יש כמה בדיקות לביצוע קורונה, כמה שיטות. אנחנו מדברים כמובן על בדיקת המטושים, ה-PCR, מה שמכיר הסיפור, הציבור אולי. ובמקרה הזה יכולות לצאת תשובות שהן חיוביות או שליליות, מבלי שהאדם חיובי או שלילי מעצם הבדיקה. כלומר, זה משהו שהוא ידוע, יש אחוזים מסוימים שהבדיקה לא יכולה או יכולה לתת, במדע אנחנו קוראים לזה false positive או false negative, וזה משהו שחייבים להכיר וקיים וידוע. בדיקת הביצוע של בדיקת הקורונה, למעשה יש בו חלק שהוא מרכיב אנושי בכמה חוליות בשרשרת, החל מהאדם שלוקח את הדגימה וחלה במבחנות והמטושים ששמים, שמשתמשים ושמים אותם, וכיצד מבצעים את הבדיקה במעבדה, וכמו כל דבר שיש בו גורם אנושי, יכולה להיות בו כמובן גם טעות אנושית. בביצוע הבדיקה אין יותר מדי מה לטעות, על אף שזה יכול לקרות, אבל אין יותר מדי מה לטעות.
כלומר, זה לא תלוי בכמה, באיזה חוט של נוזלים נלקח מהנבדק, באיזה חוט.
זה מה שעושים, הבדיקה עצמה היא בעצם מטוש, אולי מי שלא מכיר או לא ראה תמונות, זה כמו התמרונים האלה של האוזניים, כסמי אוזניים שקוראים לזה אנשים, מקל עם צמר גפן מיוחד בקצה, זה לא צמר גפן רגיל, מכניסים אותו לאף, מסובבים קצת, אותו דבר אלא לא, מכניסים מסובבים, בעצם אוספים דגימת רקמה, ולוקחים את הדבר הזה אל תוך מבחנה. כלומר, זה לא משהו מאוד מורכב ומסובך שאפשר לטעות בו. להגיד לך שאחוזי ההצלחה הם 100%, כמו כל דבר שיש בו מרכיב אנושי, להיטיב גם זה.
השאלה היא, האם שאתם באמת עושים את כל ההדרכה לאותם פרמדיקים וחובשים שלוקחים ונוטלים את הדגימות הללו, היא כוללת גם את הנתון הזה, שהם יכולים לקבוע בעצם עשיית הבדיקה, לפעמים חולה מאומת יקבל תשובה שלילית, או ההפך, כי הבדיקה נעשתה קצת ככה, לא בצורה הכי מקצועית.
בוודאי, האנשים מבינים את החשיבות, אנחנו מדגישים בפניהם את החשיבות של העניין הזה. יש פה מעבר לתשובה עצמה, הרי כולנו כבר מכירים את זה, מעבר לתשובה עצמה לאדם, יש פה מרכיב אנושי מאוד גדול בתשובות לאנשים, המשפחות, המעגלים הקרובים, כולם כמובן מאוד בלחץ, ויש דגש מאוד גדול לאנשי הצוות שלנו שלוקחים, גם לפני הבדיקה, אנשים בלחץ, וגם איכות הבדיקה, אנחנו מדגישים בפניהם, מלמדים אותם מעבר לאיך מבצעים פיזית עם המטוש, את החשיבות של העניין הזה, בוודאי שמגן דוד אדום שם על הדבר הזה דגש מיוחד.
אוקיי, דוקטור שפיר בוטנר, מנהל בית הספר לפרמדיקים של מגן דוד אדום, תודה רבה לך.
ערב טוב, בריאות לכולם.
ערב טוב, תודה. זה בנושא הבדיקות כאמור, ואנחנו עם יושב ראש ימין, השר ביטחון לשעבר נפתלי בנט, שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
אנחנו ממשיכים לשמוע ממך עוד תובנות ואמירות בנושא הבדיקות, וגם מה צריך לעשות ספציפית בנושא הבדיקות. כשאנחנו נמצאים היום על 23,000 בדיקות, זה מתחיל להרגיע, כלומר, זה עונה, זה מתקדם לאן שאתה כל הזמן טוען שצריכים להגיע?
תראה, כרגע יש איזה עיוורון שאני לא מצליח להבין של הממשלה, שברגע זה שולחים את הרוב המוחץ של הנדבקים הביתה, המון המון נשאי קורונה מתחננים ללכת למלוניות, כבר שבועיים בביתר עילית מתחננים, באלעד מתחננים, בבני ברק מתחננים, ברעננה מתחננים, ללכת למלוניות קורונה, שם באמת הם מבודדים, אבל שולחים אותם הביתה ואחר כך מתפלים שכל המשפחה נדבקת. בוא אני אתן לך נתון, שני שליש זה נתון של משרד הבריאות, שני שליש מנשאי הקורונה בישראל נדבקו בבית. כמה טיפשים אפשר להיות? אני מתנצל על הביטוי. למה אני הבוקר מגיע לביתר עילית, שאגב, אני לא רואה שרים אחרים שמגיעים, איפה השרים החרדים? אתם יודעים מה, אני הנציג אחר, בסוף זה אחים ואחיות שלי. אף אחד לא מגיע לשם, אף אחד לא מדבר איתם, הם מתחננים, אבל שולחים הביתה לדירה של 4 חדרים עם 10 נפשות, אנשים נשאים ומדביקים את כל המשפחה. למה ראש העיר שהוא בסדר גמור צריך להתחנן, ועד שלא באתי אישית לא נופל להם הסימון? אז רק היום, כשאני בא אישית לסיור בעיר, פוגש את ראש העיר, רואה את הנתונים, זועק בתקשורת, עכשיו באיחור מאוד גדול, נזכרים להתחיל להוציא את 230 נשאי הקורונה מביתר עילית. מה שעושים פה זה לא בסדר, כי זה פוגע אנושות בפרנסה ובבריאות של אזרחי ישראל, ואני באמת מבקש שהממשלה תתמקד בזה, תעביר כבר את הכסף למובטלים, תעביר את הכסף, לא תנחה, לא תתן הוראות.
יש קיטועים בקו הטלפון שלך, ננסה רגע בכל זאת כן להמשיך ולשמוע אותך. כשאנחנו כן. מדברים על ביתר, על המשמעות הזו של סגר, עד כמה זה אפקטיבי? כי אנחנו שומעים גם מראש העיר וגם מאחרים שאם הסגר באמת היה אפקטיבי, אז בסדר, אז צריכים לסבול אותו על כל המשמעויות שלו. אבל הוא טוען שזה בכלל לא ימנע שום דבר. בתוך העיר ההדבקה תימשך כרגיל, כי התנועה בתוך העיר יחסית חופשית, ולא עשינו בזה כלום.
לכן, תראה, כלי הסגר הוא כלי מרחיק לכת. אם אתה עושה את כל הפעולות האחרות, שזה מצה של בדיקות, שאני אומר לך שבביתר עילית כמעט לא בדקו, אנשים גם רוצים לבדק, מצה של בדיקות, מצה של חקירות ובידודים, ובכל זאת השריפה ממשיכה, אז כמוצא אחרון תטיל סגר. אבל איך אתה יכול לבוא ולהטיל סגר כשאתה לא עושה שום דבר? מה, להפיל תמיד על האזרחים את הכל? ולמה, למען השם, אתה יודע שעכשיו 45% מתושבי ביתר הם מובטלים? 45%, ראש העיר הראה לי את הנתונים על הגרף. אז מי מעביר להם כסף? מי מעביר להם לחם, ביצים, חלב? מי מעביר את זה לתושבים?
כן, אתה אומר בעצם שעושים סגר, שהולכים לצד הקיצוני הזה של סגר, זה צריך לבוא יחד עם חבילה, עם מעטפת של מענים בכל התחומים. מה עושים אנשים שעכשיו לא יכולים לצאת לעבודה? מה עושים אנשים שאין להם אוכל בבית? מה עושים קשישים שנמצאים תחת סגר? וכרגע אנחנו רק רואים סגר. זהו, עכשיו תתמודדו.
בדיוק. עכשיו, פעם שעברה, כשהייתי שר ביטחון, גייסתי את צהל לעניין. הבאתי את חטיבת הצנחנים והקומנדו לבני ברק. הבאתי את החטיבה המרחבית וחטיבת הנחל וקורס קצינים לביתר עילית. וחילקנו מאות אלפי חבילות מזון לקראת השבת, ודאגנו להם. אתה יכול לעשות סגר, אבל אתה צריך לדאוג לאנשים. עכשיו, אני אספר את הסיפור מאתמול. אתמול, אני חורש את הארץ בימים אלה, כל הזמן. באר שבע, שדרות, אשקלון, עפולה, בית שאן, טבריה, פוגש את האנשים, לא יושב במשרד. ואתמול פגשתי בחור, אבל זה כל הזמן קורה. הוא אומר לי, זה בן אדם שהוא טבח במסעדה, נשוי, בן אדם נורמטיבי, 3 ילדים, אין לו עבודה, הוא באפס הכנסות, והבנק עכשיו הוריד לו את האוברדרפט, את המסגרת אוברדרפט, מ-17,000 ל-1,000. הוא בכה. אז אני התקשרתי למנהלת הסניף, והפצרתי בה להחזיר את זה, היא החזירה ל4 חודשים, אבל את זה אני לא יכול לעשות, נפתלי בנט, ל4 מיליון איש. שהממשלה הזאת, אם היא לא יודעת לעשות את העבודה, שתזוז הצידה ותיתן לנו לעשות
את העבודה. אבל הנה, עכשיו הכנסת קיבלה, עבר הצעות חוק של חבר הכנסת גפני לביטול רישום האשראי בכל התקופה הזו. אנשים שדרגת האשראי שלהם הידרדרה בעקבות תקופת הקורונה, לא התייחסו לזה. אתה אומר לעוד נקודה של בנקים שמגבילים את הלקוחות בעקבות התקופה הזו, זה גם כן משהו שצריך להיות רוחבי.
בוודאי, אני אגיד לך גם עוד משהו על הבנק.
אבל הסיפור האמיתי, חבר הכנסת בנט, זה לא זה. הסיפור האמיתי זה שהאזרחים מחכים לכסף שלהם, ואז הוא לא יצטרך להיות בכזה אוברדרפט, בכזה מינוס.
נכון, עכשיו, אני לא מבקש טובות. אני מבקש שמה שהובטח יעבור. הם הבטיחו, רק תעבירו. זה הכל. יש נטישה של הממשלה, הממשלה פשוט נוטשת את האזרחים. עכשיו, מילא, אני לא מדבר על אזרחים בחיינים, או שבחיינותם פרנסתם. אני באתי היום לביתר עילית, זה אנשים שעובדים, המון, המון. מה הם רוצים? הם מבקשים לצאת לעבוד. ובשדרות ובאשקלון, אנשים טובים, מאמינים, יראי שמיים, רוצים לעשות טוב, ולעבוד, ולפרנס את המשפחה, הם לא מבקשים טובות, תנו לנו לעבוד. אבל סוגרים את המסעדות, סוגרים את העולמות, סוגרים את הכל.
אנחנו מיד נשמע את הזעקה מתושבי ביתר עילית, לפחות אחד מהתושבים שינסה לשקף, להציג את מה שעובר שם על התושבים, בעיקר כשמטילים סגר, בלי להביא את כל המענה והפתרונות כתוצאה מהסגר.
יש לי מילה אחת על התושבים, אבל חשוב לי לומר, תושבי ביתר עילית ותושבי בני ברק, שביקרתי גם, מתנהגים באופן מופתי, כולם היו עם מסכות. כולם בריחוק, כלומר, התושבים עושים את תפקידם בצורה מופתית.
האזרחים, אתה אומר, עומדים בצד שלהם בהסכם.
בדיוק, בדיוק. עכשיו בקשה אחת יש לי לקראת סוף השבוע, לקראת השבת. מכיוון שהמגפה בזינוק חסר פרופורציות, אני מבקש, האחריות עוברת אלינו לאזרחים, לשמור על סבא וסבתא ולפגוש אותם רק מחוץ לבית. בגינה, בחצר, לבוא לבקר אותם 3 מטרים, בשום אופן לא בחללים סגורים.
קיבלנו, שמענו, מדובר בהצלת חיים, בפיקוח נפש, ממש בעניינים של חיים ומוות באשר לקשישים, לא לזלזל בדבר הזה. נכון. חבר הכנסת נפתלי בנט, תודה רבה לך.
תודה רבה, שנהיה בריאים.
ערב טוב, אנחנו אחד ממסקני הבולטים של העיר ביתר עילית, הרב חונה דייץ', שלום חונה.
שלום וערב טוב אבי,
אז יש שורך. סגר, ויחד עם הסגר, יש הרבה קשיים וצרות.
יש סגר, יש מדינה שלא מעניין אותה משום דבר, לקחת עיר שלמה, אני יושב ושומע את הרעיון אצלך ברדיו כמעדין קבוע, ואני פשוט אומר לעצמי, אנשים לא מבינים מה קורה פה, אני נמצא פה בעיר, הייתי היום בצהריים לראות את האנשים המסכנים ש... בקושי הלחם נשאר להם, עד שחזר להם את כמה שקלים של הלחם, עוד חלקם עוד עושים את הצלקות שלהם מהפיתורים, עוד חלקם נמצאים בחל"ת. אנשים שאין להם לחם לאכול, זורקים אותם לכלבים, מוכרים לי כל מיני הודעות בתקשורת, שמשרד הבריאות אומר שהסקר הוא לא סקר, זה לא כזה קטסטרופה, זה יותר גרוע בקטסטרופה, זה לקחת עיר ולזכור, ולתקוע אותה, ולהגיד לה, תפתיעו בבית, וכל טוב לכם. רבותיי, אם יש לכם טענות, העיר עם תחלואה, את פאדל, תוציאו את כולם החוצה, מי שחולה, תפתחו לו מלוניות. למה לקחת אנשים כבני ערובה ולזכור אותם? יש פה אנשים שאין להם אוכל. עכשיו תגידי, אומרים חולים, מה חולים? יש פה אנשים מונשמים, יש פה משפחות נטו מאומתים. מאומתים, יש לזה פתרון. איפה כל אותם אנשים שבגל הראשון עמדו ועשו והפכו עולמות למען המשפחות לצאת? איפה נעלם כל הנשקות האלה? איפה הפיקוד העורף? איפה משרד הבריאות? למה תנשקת הרב ליצמן, היינו מתקשרים תוך 2 דקות הכל היה נפטר? מה קרה פתאום? איפה כולם נדמו? איפה כל החקים? איפה כולם? אתם לא מסוגלים לשרת את העם שבחר בכם, לכו הביתה. לא מבין מה זה הדבר הזה. אנשים יושבים בבית, כוססים את הציפורניים. אתה יודע כמה טלפונים אני מקבל מבוקר עד לילה, תביא לי אוכל, תביא לי, אין לי איך לבשל. זה תקוע כי אבא ואמא מושבתים במיטה, 6 ילדים צורכים צרכות איומות, מגרדים את הקירות, ואבי, אני צריך לספר לך כהורה לילד מיוחד, מה זה ילדים מיוחדים? אני ואתה זכינו לקדמים שאנחנו מקדמים ילד מיוחד בבית, ואתה יודע מה זה, שילדים מיוחדים צריכים לצאת החוצה. תגידי, מה זה, מי לוקח את החיות הזאת? מאיפה הדבר הזה? מגיע ביום בהיר בשעה 11 בלילה? 11 בלילה עושים פצצה והולכים הלאה. שפו ענק שעוד ראש העיר הצליח שנדחות את זה לצהריים, שעוד אנשים חורים יוכלו עוד להתעשת. גם ככה לא מתעשתים. מה זה הדבר הזה? מגיע בן אדם ומחליט, בום, אם אתה רוצה לעשות סקר, אותי לימדו שיש פצע פתוח, מביאים תרופה, אוקיי? יש תרופה לפצע, התרופה היא פינוי, תפנה את כל החולים למלוניות. אתה לא מסוגל, הביתה. מי שלא מסוגל לשלוט, שיניח את המפתחות. אני לא מבין למה אנחנו צריכים להתחנן. יושבים פה שבועות על גבי שבועות, ומתחננים, ויש לי פה משפחות שבועיים שלמים תקועים בבית עם 6, 7, 8 ילדים, 5 נפשות מאומתים, צורכים, תן לנו לצאת מהבית למלונית. אתה רוצה למגר את התופעה שנקראת מגפת הקורונה? תצאי אותה מחוצה. אתה מוסיף עוד יותר הדבקה שאתה עושה סגר. מי כמה שאני חושב שהסגר זה מה שיביא את הפתרון? תראו לי מה הסגר עשה באלת. חוץ מתסכול למשפחות לא עשה שום דבר. אני לא מבין איפה אנשים שלנו. למה כולם עושים משתקים? ריבונו של עולם, אנשים מסכנים יושבים בבית, אין להם לחם לאכול, פותרו מעבודה, חלט. אם היית מדבר איתי על אנשים שנמצאים שיש פה, לא עלינו, לא שפתח פה, חולים מולשמים קשים, סבבה. יש פה אנשים חולי קורונה מומתים, נכון. אז בבקשה, פתרון הוא, מה היה בקל הראשון? היה לנו פיחוד העורף, היה לנו את המלוניות. אין עם מי לדבר. אם צועק לך בן אדם, ראש העיר, יום ולילה רץ לנו ומתחנן ואין עם מי לדבר. אז עם מי? למי נפנה? למי? עם משכת הבריאות לא, אין עם מי לדבר. רק סיסמאות, סרטונים, הודעות יחד, חוץ מזה אפס. מי לא יכולים לשרתם? תחליפו את הנציגות. אנחנו לא בני ערובה. למה סגר? אני מתחנן פה מכאן מהשידור ברדיו. כל מי ששומע אותי, כל נציגינו בכנסת, בממשלה, למי מי שרק שומע אותנו. תעזבו אותנו, קחו את החולים המאומתים שמתחננים להתפנות למלוניות ותפתחו את העיר לאנשים.
כמו שאמרנו פה, חונה, בתחילת השבוע, אם הנציגים החרדים היו מתייחסים לקורונה כמו למערכת בחירות, והם היו מרגישים שהם על סף אחוז החסימה, וכל חולה קורונה שנמצא עדיין בעיר.
אוי, כמה שאמרת,
צריך להצביע, אתה היית רואה שמקימים מטות ומטה רכב ומטה מזון ומטה אוכל ומטה חלט ומטה לא יודע מה.
אני שואל לך שאלה אחת, אבי, העיר שלי הוא עיר חרדית, נציג חרדי אחד היה פה היום, אחד. למה לא באתם להזדהות איתנו? בואו תשמעו בכניסה, כמו שעצמו אל מחה, שפתחו שביתת רעב, תפתחו שביתת רעב. מה הולך פה? כל אחד חושב על אינטרסים שלו, מה יגידו, מה הוא יגיד, מה הוא יגיד, מה קורה פה? אני לא מבין. למה לא באים להזדהות עם הכאב לב שלנו? יש פה אנשים שאלהם, פרנסה אליהם עבודה, אתה יודע כמה אנשים נשארו ללא לחם? יש לך מושג כמה מדובר? זה לא אחד, זה לא שתיים, זה לא עשר, זה לא 50. זה מאות. זה מאות משפחות, ובא לי לדקות. אני אומר לך, בבכי אני אומר לך, זה בא לי לדקות שאין פוצה פה ומצפצף. אני לא מבין מה זה שונה מבחירות. בואו תקימו מטות, כמו שאמרת. נשמעו טלפונים לשגע. תביאו כל הישיבות, כל מחורי הישיבות. תשכנעו, תהפכו את העולם. לא מסוגלים, תפרשו מהמקום.
חונה, הזעקה מהלב שלך מהדהדת. אין לי מה להוסיף, פשוט רק לחזק מפה את כל התושבים בביתר.
אני משתדל. ברוך השם, בשנים האחרונות, בעבר הייתי קשור יותר לפוליטיקה, אני בשנים האחרונות מתמקד בעולם חסד יבנה, זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לי את השליחות, ובזה אני משתדל לעשות, ובפרט בתקופת הקורונה, אני משתדל לא להיכנס לפוליטיקה, לא רוצה להיות שמה.
זה לא פוליטיקה.
כאן זה לפגוע בפרנסה, זה לפגוע במשפחות חולים, אם אני אומר לך...
יש לפחות 10,000 בתי אב בביתר עילית, מתוך 60,000 תושבים, שהפרנסה שלהם נמצאת בירושלים, של האבא, של האמא, של שניהם ביחד. עכשיו סגרתם אותם. שבוע הם לא יכולים לעבוד, הם לא יכולים גם לצאת לחלט, כי אין חלט לשבוע. משרד האוצר לא בא ואומר, אני אתן לכם פיצוי כי סגרתי אתכם. הוא פשוט אומר להם, אל תתפרנסו, תישארו סגורים בתוך העיר,
תישארו בבית, תתקעו בבית,
תתקעו וזהו, וזה תדע, תסתדרו.
בושה וחרפה, ועל כך אני...
אומר לנו כאן שר הבריאות לפני שעה וחצי, שאני שואל אותו את השאלה הזאת, אומר נכון, לצערי, צר לי, סגר זה משהו...
ראיתי את זה, שמעתי את זה, זה פשוט, כל כך התקוממתי. אתה עוד אומר לי נכון? אתה לא מביא פתרון, אתה אומר לי נכון? איך אתה אומר לי נכון? תגיד לי, במשכורת שלך נגעו, במשכורת של הנציג החרדי נגעו, אתה יודע מה זה להיות פוטר חלב, אתה עשית את זה פעם? לא עשית. זאת אומרת שעד שזה לא מגיע לכיש לך, אתה לא מבין. אני לא מבין מה זה. אנשים לא מצליחים להבין, אנשים שאין להם לחם לאכול, והוא אומר לי, אוקיי, אז אני יודע
כמה צעד. מקווה שהצעקה, הזעקה שלך כאן, בשמם של 60,000 תושבי העיר ביתר עילית, תגיע לאוזניים הנכונות, ותחולל איזשהו שינוי. והכל משמיים, הקדוש ברוך הוא ייתן את הכוחות לכל המשפחות בביתר לעבור את התקופה הזו, ותודה רבה לך.
תודה, ויאללה. על ההזדמנות להביע את הכאב. הלוואי שמכאן תצא הישוע.
אגב, עוד עשרות ממאזיני ביתר עילית מתקשרים אלינו ורוצים לדבר ולשאול ולהביע, ואנחנו מבינים אתכם, והנה, שיש שכון הדעת שעשה את זה בשם כולם בצורה הטובה והראויה ביותר. עכשיו אנחנו עם חיים פרידמן, שלום ערב טוב.
שלום ערב טוב.
איתך נדבר על המשטרה, על אכיפה סלקטיבית, יום אחרי יום, הסרטונים, הסיפורים, המקרים שאנחנו רואים, ששוטרים ככה מחפשים בציבור החרדי איזושהי אישה שלרגע מסירה את המסכה כדי לשתות משהו, או איזה אדם שלרגע המסכה לא מכסה לו את האף, ומיד ככה מזנקים עליו. מה קרה לך?
ממש ככה, פשוט במילים שלך מזנקים, אין לי מילים אחרות. אני הולך היום בצהריים לתומי, בדרך לעבודה משכונת ארנוף, קיבלתי טלפון חשוב מאוד. אני עובד באחד מגופי הרווחה כעובד חיוני, ובגל הראשון היינו עובדים חיוניים שעבדנו מסביב לשעון, ואני עובר ברחוב קטן אלבוגן, עובר שם ליד התחנת אוטובוס של ליד כפר שאול למי שמכיר, וקיבלתי טלפון חשוב מאוד. אני עובד סוציאלי שהיה צריך להדכן אותי במשהו דחוף.
אוקיי, ו?
ואני עם המסכה מסתובב באופן מלא, והורדתי את זה מהאף, לא מהפה, מהאף. ומזנקים עליי ארבע דבר פנים בלבוש אזרחי, בלי שום תגי זיהוי, קופצים עליי, כאילו עשיתי את הפשע הכי גדול בעולם, ופשוט מבקשים ממני תעודת זהות.
כלומר, הם לא היו שוטרים במדים אפילו.
הם לא היו במדים, היו בלבוש אזרחי, וקופצים עליי ארבע גברתנים. אני אומר לך, זה היה כאילו עשיתי את הדבר הכי חמור שיש. עכשיו אני בעד הכיפר, אבל הצורה והברוטליות שהם עשו את זה...
ושיקול הדעת, כלומר שיקול הדעת.
כשאני מבקש ממנו להזדהות, הוא מוציא לי תעודת שוטר לרגע אחד, אני אומר לו, אני רוצה לראות מה כתוב. הוא שואל אותי, נעצרת בעבר? זאת אומרת, הוא פונה אליי בנימה מאיימת ואומר לי במילים אחרות, זאת אומרת, אל תתחיל לזה. ואחר כך, כשהם עושים לי את הדוח, כותבים את הדוח, לא נותנים לי לראות מה נכתב, הם עושים את זה על גבי טאבלט, אני לא רואה מה נכתב, והם פשוט שולחים לי זה, הם אומרים לי, תראה בבית מה כתוב. ואם כתוב שם דברים אחרים לגמרי ממה שהתרחש במציאות, זה לא כמו הדוחות שאתה מקבל...
זה לא כמו דוח תנועה, כן, שהשוטר ממלא ואומר מה...
אתה יכול לבוא ולהגיד... מביאים את התגובה שלך, כותבים את התגובה שלך, פשוט עומד אחד מארבע גברתנים האלה, כמו שאני קורא להם, שבלי שום תגי זיהוי ובלבוש אזרחי, לא נותנים לך לדבר, לא מפעילים שיקול דעת, ואני שואל, איפה המדיניות שתעשה את הדברים בנחישות?
אנחנו בעיקר מפנים את השאלה סביב שיקול הדעת. הרי אתם רואים את האזרח, תסתכלו עליו דקה, שתיים לפני ואחרי, תראו האם הוא באמת אדם שמפר חוק וצריך לתת לו קנס.
אני שואל לך, איפה השוטרים נמצאים במקומות תומי אדם? הם נמצאים באוטובוסים? הם נמצאים ברחוב. אין אנשים ב-500 מטר שלי. אין אנשים ברדיו שלי בכלל.
טוב, אז אתה מקבל קנס של 500 שקל.
אני הרגשתי כמו שהם יצאו למסע צייד, ופשוט זה, פשוט קופצים עליך בצורה ברוטלית. לא נותנים לך לזה, ובנימה מאיימת, הוא שואל אותי אם נעצרתי בעבר. על מה? אני בן אדם שומר חוק, בן אדם שמבין את הצורך בעקיפה.
לא, ברור, ברור. כל השיח וכל ההתנהלות והגישה, וארבעה אנשים שבאים לאכוף על מסכה, באמת, טוב. חיים פרידמן, תודה רבה לך.
זה לא אפשרות לראות את הדוח. זה מבחינתי חמור ביותר. מה זה, תיתן לי לראות מה כתבת. ואם כתבת שפרצתי לחנות ואתה זה, מה?
חיים פרידמן, תודה. ערב טוב.
תודה לכם.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. פעם בשלוש שנים רבבות לומדים זוכים לסיים את כל התורה כולה. הלילה בעשר המשדר המרכזי לרגל סיום מחזור לימוד הרמב״ם היומי ותחילת המחזור ה-40. בהגשת הסופר חיים ולדר ואפרים קמיסר. סיום מרגש בשידור חי, ראיונות מיוחדים עם הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמר, הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן, הגאון הרב יוסף צבי צירקוס, הרב יצחק קפלן וגדול הזמר אברהם פריט. סיום הרמב״ם הגדול בעולם. הלילה ב-10, כאן בקול חי. שפיז, בית הספר לבישול וחוויה קולינרית בחשרות מהודרת, מזמין אותך לקורס בישול גורמה. 3 מפגשים של 3 שעות כל מפגש. אירוח בשרי, אירוח חלבי ואירוח יהודי בטוויסט. הסדנאות משולבות הדגמה ועבודה מעשית על ידי השפית מירי זורגר. אפשרות לקורס בוקר או ערב. לפרטים והרשמה חייגי עכשיו 03-773-2000. ז'בוטינסקי 83, פתח תקווה.
עוד כמה שנים, תשב עם חברים ותספר איך קנית דירה במצפה יהודה, הרבה לפני שהמחירים זינקו. מצפה יהודה, מיזם העיר החרדית החדשה הצופה לירושלים. עכשיו הזמן לרכוש קרקע ולהיות חלק מהעיר החרדית הבאה. 1,000 יחידות קרקע נמכרו, ועכשיו, כשהקרקע אינה זמינה לבנייה, נבצע, שלם רק 79,000 שקלים, והיתרה בסך 29,000 שקלים רק בהפשרה. מצפה יהודה, לפרטים התקשרו, כוכבית 2567, כוכבית 2567.
מקימי סי האופנה, מקימי סי האופנה, מקימי.
ועכשיו 30% הנחה במקימי. כן, 30% הנחה במקימי. מקימי, רשת האופנה לנשים ונערות.
תפתח פה גדול, אל תפחד, זה רק 23 שקלים.
בזמן אמת, רק מכבי. טיפולי השיניים הטובים ביותר, במחיר הטוב ביותר. להצטרפות חייגו, כוכבית 4535, כפוף לתקנון.
יש קופות חולים ויש מכבי, יש קופות חולים ויש מכבי.
פיצפון, הוותיקה והטעימה בעיר, בקשרות המהודרת של רב לנדו. ועכשיו במבצע אש, מגש לארג' 8 משולשים, רק 25 שקלים. להזמנות 03-574-6601, 03-574-6601.
החולצה שלך אהבה את המתכון של החריימה?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101, אבקת כביסה להסרת 101 כתמים ולחיטוי 99.9% מהחדקים. קולון.
הידעת? חובה על כל נפש מישראל לקיים את כל תרי"ג מצוות. האריזל כותב, ולכן טוב ללמוד ספר היד לרמב״ם, ויחשב לו כאילו קיים אותם. מצטרפים עכשיו למחזור הלימוד היומי ברמב״ם, המתחיל בי"ח בתמוז. מחייגים לכוכבית 6885, ומקבלים כרך הרמב״ם המבואר במתנה עד הבית.
ילדי קרן ההסעות חזרו בסיעת הדשמי על הלימודים. לקחת אותם בהסעות גם בימים אלו של חששות ופחדים הוא אתגר קשה, אבל אנחנו לא מבטרים על אף ילד כדי שיגיע ללמוד תורה. הרימו את תרומתכם לקרן ההסעות ותזכו לברכתם של גדולי ישראל, שבעזרת השם לא יפגעו בילדיכם הפגעים הרוחניים של נגיף הקורונה, ותזכו לבנים בריאים ויראי שמיים. התקשרו עכשיו 1-750-66-22, 1-750-66-22.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
טוב, בביתר באמת הרבה מאוד תגובות, הרבה מאוד שאלות של אזרחים, ואני אומר עוד הפעם, אין לנו את המענה, אנחנו פשוט מבינים אתכם. השאלות שלכם, שאלות במקומם, שאלות קשות, לא רק לגבי המלוניות, בעיקר לגבי כל מיני עבודות ועובדים ועצמאים וסחירים, ועצמאים שגרים בביתר והם נותנים שירותים לתושבי ירושלים, ויש אדם אומר שהוא התחייב לספק מחר סחורה בירושלים, הוא הולך להפסיד הרבה מאוד כסף, ואין עם מי לדבר, ועוד שאלות מהסוג הזה, שהן שאלות במקומם, וצר לי שאין לנו תשובות, אין מענה במשרד האוצר לשאלות האלה, ובטח לא במשרד הבריאות. אז אנחנו אולי נחתום את המהדורה שוב, עם הקריאה שפתחנו איתה כאן בתחילת השבוע. נכון שיש את משרד הבריאות, ואת משרד הביטחון, ואת המלל, וראש הממשלה, וכולם ראויים וטובים ועושים את המקסימום. הציבור החרדי הולך להיכנס עכשיו לסגר כנראה בעוד שכונות בירושלים ואולי גם בבני ברק, ויש לזה השלכות כבדות. מישהו צריך להרים את הכפפה ולעזוב את העיסוקים שלו בכנסת ולטפל בזה. ומבחינתנו שיהיו אלה כל חברי הכנסת החרדים מכל הסיעות ביחד עם חלוקת עבודה ותפקידים, כמו שאני תמיד אומר, כאילו מדובר במערכת בחירות. להוציא חולים מהערים, להוריד מספר התחלואה בתוך השכונות ובתוך הערים, לטפל בבני הישיבות, לטפל בקשישים, בעניים, באלה שחסר להם מזון, מישהו יצטרך לעשות את זה. עובר יום ועוד יום ועוד יום, משרד הבריאות לא יעשה את זה, גם פיקוד העורף לא עושה את זה. אז למי מחכים? אנחנו כאן חותמים את המהדורה המרכזית לערב, תודה לעורכת הראשית אסתי פלט, תודה לטכנאי אורי כהן, תודה לכם מאזינים, שיהיה רק בשורות טובות, רפואה שלמה לכולם, להתראות.
מתפללים, רפואנו השם, מאמינים לשיעור שחוקי ויסי השם.
מתמדים ונשמרתם לנפשותיכם,
חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
בקרוב, מאות אלפי לומדי הרמב״ם היומי יסיימו ללמוד את התורה כולה. כאן בכל חי נלווה את חגיגת סיום הרמב״ם היומי ותחילת המחזור ה-40 בשידורים מיוחדים, פינות, רעיונות, שיעורים ומעמד אדיר לכבודה של תורה. כי כל חי זה כל התורה.
שלום, כאן אבישי כהן, יושב ראש עמותת מומחי מיגון ודלת. בוא תלמד להיות מנעולן מקצועי לדלתות, בתים, כספות וכלי רכב. שעת עבודה אחת ביום תניב לך מעל 13,000 שקלים בחודש. חייגו עכשיו, כוכבי 9749, כוכבי 9749.
עוד כמה שנים, תשב עם חברים ותספר איך קנית דירה במצפה יהודה. הרבה לפני שהמחירים זינקו. מצפה יהודה, מיזם העיר החרדית החדשה הצופה לירושלים. עכשיו הזמן לרכוש קרקע ולהיות חלק מהעיר החרדית הבאה. 1,000 יחידות קרקע נמכרו, ועכשיו, כשהקרקע אינה זמינה לבנייה, נבצע שלם רק 79,000 שקלים, והיתרה בסך 29,000 שקלים רק בהפשרה. מצפה יהודה, לפרטים התקשרו, כוכבית 2567, כוכבית 2567.
רוצים להנות משמחה בלב שקט? להצליח לחתן את הילדים בלי דאגות? גמח אושר בכבוד. בעידודם ובברכתם של גדולי הדור שליטה, ובפיקוחם של כלכלנים מומחים, מאפשר לכם להנות מפתרון חדש ובלעדי לחיסכון עבור חתונות הילדים. מגילאי 6 עד 14 עם מגוון מסלולי הפקדה בהתאמה אישית ותוך שקיפות מלאה. התקשרו עוד היום, גמח אושר בכבוד. 02-620-1071 02-620-1071.
המסלול מוכן, אין צורך במכינה. האוניברסיטה הפתוחה, תואר יוקרתי בדרך שלכם.
רק באוניברסיטה הפתוחה תוכלו להתחיל מיד בלימודי התואר, מבלי לבזבז זמן על לימודי מכינה, השלמת בגרויות או מבחן פסיכומטרי. האוניברסיטה הפתוחה, 09-778-3333, 09-778-3333.
טויוטה סיינה, היילנדר, CHR, מרצדס ועוד. עד 50 אלף שקלים פחות ממחיר המחירות. איילון מוטורס, כוכבית 3558.
היום אני מבין את משמעות המילה חיוני, שמתאפשר לי להגיע ללימודי תואר במהירות בזק.
כן, גם דניאל נרשם למכינה המקוצרת במכללת מבחר, והתקדם ללימודי תואר בקרוב. כי כשמדובר בתואר אקדמי, זה כן משנה באיזו מכללה. רק במכללת מבחר, מגוון מסלולים הרחב ביותר, לתואר ראשון ולתואר שני, בהפרדה מלאה ובאווירה חרדית ושמורה. לפרטים ומידע על המלגות לזכאים התקשרו 03-5726-111. 03-5726-111. ילדי קרן ההסעות חזרו בסיעת הדשמי על הלימודים. לקחת אותם בהסעות גם בימים אלו של חששות ופחדים הוא אתגר קשה, אבל אנחנו לא מבטרים על אף ילד כדי שיגיע ללמוד תורה. הרימו את תרומתכם לקרן ההסעות ותזכו לברכתם של גדולי ישראל, שבעזרת השם לא יפגעו בילדיכם הפגעים הרוחניים של נגיף הקורונה, ותזכו לבנים בריאים ויראי שמיים. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
אביס מחירת רכב, מנצחים עם כל רכב שתבחר. אביס מנצחים גם במחיר, גם בשירות וגם בשקיפות. מיצובישי אאוטלנדר דגם 2020 ב-27,000 שקלים הנחה ממחיר המחירון. כוכבית 5326, כפוף לתקנון.
בשלוש שנים רבבות לומדים זוכים לסיים את כל התורה כולה. הלילה ב-10 המשדר המרכזי לרגל סיום מחזור לימוד הרמב״ם היומי ותחילת המחזור ה-40, בהגשת הסופר חיים ולדר ואפרים קמיסר. סיום מרגש בשידור חי, ראיונות מיוחדים עם הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה אמר, הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן, הגאון הרב יוסף צבי צירקוס, הרב יצחק קפלן וגדול הזמר אברהם פריט. סיום הרמב״ם הגדול בעולם, הלילה ב-10, כאן בקול חי.
חזקים, מחוברים, משדרים קול חי.
יומן החוץ, עורך ומגיש שלמה ריזל.
שלום לכם וערב טוב. כמדי שבוע גם הפעם אנחנו עם יומן החוץ לסיכום החדשות העיקריות שתרחשו ברחבי הגלובוס בשבוע האחרון. אתכם מאחורי המיקרופון שלמה ריזל, והטכנאי הוא מוישי כהן.
بچه اینجا پردیسه اینجا پشت کوهی یه دفعه صدای انفجار اومد الان هم که نورش داره میگه.
בסיומו של היומן בשבוע שעבר הזכרנו בקצרה את הפיצוץ שירה בבסיס הגרעני בפרצ'ין שבאיראן, שאת קולותיו שמענו כעת. הבטחנו אז שעוד ניגע בו, כיוון שהנושא הזה לבטח עוד יעסיק אותנו רבות. ואכן הפיצוץ השני שירה השבוע לאחר מכן בנתנז שבמרכז המדינה מחייב אותנו לעשות זאת. אז האזרחים האיראנים שצילמו את וזה כאור האדיר ואת רמי הפיצוצים של הסרטון ששמענו כעת, עמדו במרחק של יותר מ-30 קילומטרים מערבית למוקד הפיצוץ בבירת איראן טהרן, והעובדה שהם קלטו גם את ההבזקים וגם את הרעשים מלמדים על עוצמתו. הפיצוץ הזה העיר מרוצם את כל סוכנויות המודיעין בעולם, הראה להם את יכולותיה של ישראל מחד ואת מסוכנותה של איראן מאידך. גם הפיצוץ בנתנז הראה שמדובר במלאכת מחשבת ושיש מי שמוכן להיאבק בדרכים ובחזיתות רבות כדי לעצור את הסכנה האיראנית. לפני שנספר בקצרה על שני האתרים האלו, הנה ההכחשה שהוציאו האיראנים כאשר בכיר איראני נצפה אומר כאן שהפגיעה במבנה היא חיצונית וקלה ולא פגעה בצנטריפוגות שמסתובבות בו.
פעליית איראני סודית על זיר זמין אנג'ום משה דר מוהבתי באז המה תעדד זיאדי סולה דרים כן סולה ها کارهای مختلفی را انجام میدن. این از سوله‌هایی بود که در حال تکمیل بود.
אז פרצ'ין ונתנז הם שני האתרים המזוהים יותר מכל עם אתרי הגרעין האיראני. פרצ'ין הוא בסיס המשמש לפיתוח וייצור תחמושת, טילים וחומרי נפץ, ובשרשרת המזון של הפצצה האיראנית הוא נועד לבנות את ראש הנפץ הגרעיני ולהתאימו לנסיעה על ידי טיל בליסטי. המתקן בנתנז לעומת זאת הוא סיפור אחר עם ייעוד שונה לגמרי, והוא התגלה לראשונה בשנת 2002 כאשר גולה איראני בכיר חשף שהממשלה האיראנית הקימה בו מתקן צנטריפוגות סודי. שנים לאחר מכן נודע כי מדובר באתר העיקרי שיש לאיראנים להשרת אורניום. במערכת הביטחון זיהו בתקופה האחרונה כי האיראנים מייצים את השערת האורניום בחשאי כדי שתהיה להם כמות מספקת לפרוץ לפצצת גרעין, והבינו שהגיע הזמן לפעול לפני שיהיה מאוחר מדי. הפיצוצים האלו עשו רעש גדול בעולם ובאיראן, והנה קטע פרשנות מרשת טלוויזיה של גולים איראנים שועדים את ישראל בריאיון עם מר אמיר מנשה, שניהל את שידורי כל ישראל פרצית ששודרו מירושלים לאיראן.
מימוני אם בחש از برنامه مناشه امیر روزنامه نگار و تحلیلگر با سابقه ایرانی اسرائیلی است. آقای امیر به ساعت صفر خوش اومدید.
درود بر شما.
در کمتر از یک هفته ما شاهد 4 حادثه بودیم. انفجار در شمال شرق تهران، جایی که بعداً مشخص شد محل ساختن راکت و تولید مواد منفجره بوده. انفجار در تأسیسات اتمی نتنز، جایی که سنتریفوژهای نسل جدید رو مونتاژ میکنن.
بتخیله ایرانیم نیسو لاستیو و لاخیش، אבל מאוחר יותר הטון האיראני כבר היה שונה וגורמים בכירים במדינה אישרו שמדובר בפעולה ישראלית שפגעה בצנטריפוגות המתקדמות. גורם איראני אף ציין כי בפעולות הישראליות בפרצ'ין ובנתנז עבדו 80% ממלאי הגז המיוחד הקשור לצנטריפוגות, והפיצוץ גרם לסדק בבניין הקורים בנתנז. חשבו ששני הפיצוצים שדיברנו עליהם היו היחידים, אז מתברר שלא. פיצוצים האלו ששמענו כעת הגיעו ממקום אחר, מתחנת כוח במערב איראן באזור של המחוז הערבי חוג'סטן. בשבועיים האחרונים התחשו באיראן עוד 4 פיצוצים לא שגרתיים בתחנות כוח ובאתרים אחרים, אבל גם עם ידע של ישראל בנושא, הפיצוצים האלו פחות מעניינים אותנו, כיוון שהם לא נוגעים ישירות, לפחות לא לפי מה שפורסם באתרי הגרעין. ומה עושים בינתיים באיראן כדי להפגין שירין, ובכן מאיימים על ישראל באמצעות רמזים. אחד מהם היה חתימה עם הסורים על הסכם לשיתוף פעולה צבאי ביטחוני בין איראן לסוריה. על ההסכם חתמו בדמשק הגנרל מוחמד בג'ארי, ראש המטה הכללי של הרפובליקה האסלאמית של איראן, ואלי עבדאללה איוב, סגן מפקד צבא סוריה והכוחות הצבאיים שלה. בתום הפגישות והשיחות הדו-צדדיות הדגישו ראשי המשלחות הצבאיות של איראן וסוריה כי ההסכם הוא תוצאה של שנים של תיאום צבאי ביטחוני וטכני ושיתופי פעולה בתחומים שונים של מאבק משותף בטרור. הם לא שכחו גם כמובן להאשים את ישראל בניסיונותיה לחתור תחת השלטון הסורי ותמיכתה בארגוני מורדים אסלאמיסטיים. הנה הנאומים של אחרי החתימה של הרמטכ"ל האיראני.
و در رأس آنها ادامه مقابله با تروریسم تکفیری مورد حمایت قدرت‌های منطقه‌ای و بین المللی با هر نام و نشان به امضای طرفین رسید.
سردار سرلشکر باقری و سپهبد علی ایوب تاکید کردند این توافقنامه در راستای تقویت توانمندی‌های دفاعی تهران و دمشق به منظور مقابله با هر گونه تجاوز خارجی احتمالی.
ומי שמאוד התגעגע להכיר פינתנו, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, מוזמן לשמוע את הדברים הנוקבים שנשא השבוע ביום העצמאות ה-244 של ארצות הברית. חלק מכבד מדבריו של טראמפ הוקדש למחאות שהתרחשו בחודש שעבר, שהחלו עם הריגתו של ג'ורג' פלויד, האזרח השחור בידי שוטר, כאשר טראמפ הבין שכדי לנצח בבחירות האלו, הוא צריך לאגד מאחוריו את עשרות מיליוני אמריקנים שמתגעגעים לאמריקה הטובה והישנה. לכן, בנאום הזה, הוא הבטיח להביס את מי שכינה השמאל הרדיקלי, המרקסיסטים, האנרכיסטים, המציסנים והבוזזים. הוא יצא שוב נגד האנרכיסטים שהשחיתו עשרות אנדרטאות הקשורות להיסטוריה של ארצות הברית, ואמר, העבר שלנו הוא לא נטל שיש להשליך, אנו מלאי הערכה לדורות של גיבורים אמריקנים ששמם נחרט באנדרטאות שלנו, לעולם לא נאפשר לאספסוף כועס להפיל את הפסלים האלו, למחוק את ההיסטוריה ולהעביר את ילדינו חינוך מחדש. טראמפ אגב גם לא שכח לציין כי כמה מהנוכחים באירוע הם בני משפחתו של השוטר דיוויד דורן, שנורה למוות בחודש שעבר בעיר סנט לואיס במהלך הפגנות הענק. אגב, גם מיקומו של הנאום הזה נבחר בקפידה, והוא נערך למרגלות הר רשמור שבדרום דקוטה. מדובר באחד הסמלים האמריקנים הבולטים ביותר, זוהי אנדרטה מוכרת בעולם שמייצגת את 150 השנים הראשונות בהיסטוריה של ארצות הברית, ובנויה מארבעה פסלי ראש גדולי ממדים של המוכרים בנסיעה שגובה כל אחד מהם הוא 18 מטרים.
But no, the American people are strong and proud, and they will not allow our country and all of its values, history and culture to be taken from them.
עד כאן יומן החוץ לשבוע זה, נשוב ונשתמע כאן בעזרת השם בשבוע הבא בשעה הזו. היו שלום ובשורות טובות.
חזקים, מחוברים, משדרים.